איתכם בעוד תוכנית של עניין משפחתי. בוקר טוב ליעל צייט, לין עורכת ומפיקה, מוטי קופפר איתנו על הביצוע הטכני. אני רחל פסטה, כאן מאחורי המיקרופון. ואת הבוקר הזה בחרתי לפתוח בסיפור, עוד אחד מסיפורי א' מם אמיץ, עיתון משפחה מתאריכי א' בחשבן, תף שין פי ב'. מאוד אהבתי את הסיפור הזה, אני מקווה שיהיו מספיק מורות היום בבית ביום חופשי או חופשת לידה או ככה, כי זה באמת סיפור על מורה שהחליטה קצת לצאת מהקופסה, מחנכת שמבחינה בתלמידה מוזנחת, ובלכאורה אין לה הרבה מה לעשות, בגלל הרקע הזה של התלמידה שהוא לא קל. אבל תקשיבו טוב איך מורה מחליטה שכן, תמיד תמיד יש מה לעשות. אז תקשיבו איתי לזה. השנה יצאתי לפנסיה אחרי יותר מ-40 שנה של חינוך בכיתה ג'. בינתיים אני עושה סדר בניירת שהצטברה בעשרות שנים של חינוך, וגם קצת נופלת למחשבות ולזיכרונות. על דבר אחד, אני רוצה לספר פה, כי חשוב לי שמי שלא חושב על הסוגיה הזאת ידע איך זה נראה וכמה זה חשוב. בפרשת משפטים נאמר כי תראה חמור שונאך, רובץ תחת מסעו, עזוב תעזוב עמו וכולי. בפסוק מודגש שחייבים לעזור גם במקרה שמדובר בשונא. כשמדובר במישהו שהוא לא שונאך, קל וחומר שחייבים לעזור לו כשהוא מתמודד עם משהו לא קל. לפעמים נוח לא לראות את ההתמודדות הזו, לפעמים אנו מעדיפים להגיד לעצמנו שאנחנו לא יכולים לתקן את העולם ושיש דברים שאינם באחריותנו. לפעמים יותר קל להעלים עין, או אפילו לעצום חזק את שתי העיניים, ולא להביט במציאות שזועקת לעזרה. היום, כך מספרת אותה מורה, כשאני מסתכלת אחורנית, אני אומרת לעצמי, נס שעשיתי מה שהייתי צריכה לעשות. המצפון שלי שקט והלב רגוע. יש גם שמחה. עשיתי בחיי דברים טובים שפירותיהם יהיו לדורות. והסיפור הזה הוא רק דוגמה. וכאן אנחנו מתחילים בעצם את הסיפור. באחת השנים הייתה לי תלמידה בשם שירי, אחת מתוך 35 תלמידות. היא באה מבית שבור. לא ידעתי את זה בתחילה, אבל מהר מאוד הבנתי שיש כאן התמודדות אחרת, לא רגילה. היא הגיעה לא מסודרת לכיתה. הקוקו היה עקום, הגרב נוזלת, מחברת או ספר תמיד היו חסרים בילקוט הלא ממש נקי שלה. באופן מפתיע, היא התגלתה כתלמידה טובה, חכמה, ידענית לא קטנה ומשתתפת במרץ. היו לה אפילו שיעורי בית מוכנים תמיד. הדיסוננס הזה בין תלמידה טובה לתלמידה מוזנחת היה חד מדי. משהו פה היה משונה ורציתי לדעת מה לעשות, אם בכלל עליי לעשות משהו. החלטתי לגשת למנהלת בית הספר ולערוך עם הבירור ראשוני. המנהלת סיפרה לי על הבית של שירי. יש בו אמא שלא כל כך מתפקדת, עד שהיא מתארגנת לחנוכה כבר מגיע פסח, וככה זה בכל תחומי החיים. אבא של שירי הוא אדם עמל, בלעדיו לא היה שקל בבית. הוא אמנם דואג במסירות רבה של הילדים לא יחסר אוכל או ביגוד, שיהיה להם חם בחורף, נעים בקיץ, אבל הוא לא יכול לעשות הרבה מעבר לכך. ובקשר לרמה הלימודית של שירי, זה המזל של המשפחה. כל הילדים שם חכמים, תאבי ידע וסקרנים. הם פשוט אוהבים ללמוד, ולא צריך לדרבן אותם או לעזור להם. יצאתי מהורהרת מחדרה של המנהלת. שואלת את עצמי, מה אני יכולה לעשות בנידון? ולא ממש מוצא תשובה. אני לא יכולה להלביש את שירי בבוקר, אני לא יכולה לדאוג שהיא תגיע בחולצה מגוהצת, ולא כזו ששכבה לילה שלם במייבש דחוס. בסוף הבנתי שאני כן יכולה לתת לה מעמד טוב בחלק הלימודי של בית הספר, להדגיש את הנקודות החזקות שלה, וכך עשיתי. שירי קיבלה מעמד של תלמידה חרוצה שעוזרת לאחרות והחלה לפרוח. זה היה טוב עד לחודש טבת בערך, או אז פרצה בכיתה מגפת קינים. מהר מאוד הדפסתי להורי התלמידות מכתב המספר שיש בכיתה מגפה, ובבקשה שכל אם תהיה אחראית על ניקוי הראש של הבת שלה, בתקווה שזה יעבור. פתחנו במבצע בכיתה והבנות שיתפו בחוויות. מי לא סיפרה כלום? שירי כמובן. אחרי עוד שבוע של מבצע, אפשר היה ממש לראות את הכינים הולכות על ראשה של שירי. בעוד הכיתה התחילה להתנקות, והבנות כבר פחות מתגרדות, ואז גיליתי שקרה דבר נורא. הבנות התחילו להתרחק משירי. כשהיא התקרבה, הן זזו הצידה. חברתה לשולחן עשתה מה שאסור לעשות, והרחיקה את הכיסא שלה ממש לצד, כדי לא לשבת לידה. לא אמרתי כלום, הבנתי. אבל שירי הייתה פגועה. היא לא בדיוק הבינה מה קורה. הבנות, למרות היותן רק בנות 9, לא פגעו בה ישירות ולא אמרו לה מה רוחש על ראשה, אבל ההתרחקות שלהן, אפילו שהייתה עדינה ואלגנטית, הייתה מורגשת ממש. השיא היה ביום גשם אחד, הבנות הגיעו במעילים, וכל אחת תלתה את מעילה הכי רחוק מהמעיל של שירי, כדי שמה שיש בתוכו לא ידבק גם במעיל שלה. על המתלה הארוך בכיתה עמד מעיל אחד בודד, רחוק מכל שאר המעילים שהתגבבו זה על זה, לצד השטח הריק והרב שנותר. אי אפשר היה שלא לראות את זה. כאן הבנתי שלא תעזור הרמה הלימודית של שירי, עוד רגע והיא תהיה בודדה ברמה שתפגע בה קשה באופן נפשי. חשבתי על זה בלי סוף, הבנתי שרק אני יכולה ללמד את שירי להיות אחראית על ניקיונה וסידורה הכללי. מצד שני, הבנתי שאני צריכה עזרה. אני לא יכולה לעשות בבית הספר מה שאני רוצה בלי אישור. בניתי תוכנית, שיתפתי את המנהלת והיא אישרה ואני מיד התחלתי. למחרת קראתי לשירי לשיחה אישית ליד שולחני. זה לא היה נדיר וזה נעשה לעתים עם תלמידות אחרות לפי הצורך. כך שזה לא עורר אפילו הרמת גבה. אמרתי לה לשירי כמה שהיא חמודה ומקסימה, והוספתי שאני רואה שהיא לא מאוד הצליחה במבצע ביעור הכינים. ובאותה נשימה אמרתי לה שאני יכולה לעזור לה אם היא רוצה. היא רצתה, בוודאי. בגיל הזה תחושת הבושה וההבנה שזה לא ממש נורמלי, לא כל כך מפותחות. להפך, בנות שמחות כשהמורה נותנת להן תשומת לב מיוחדת. אמרתי לה שאחרי הלימודים היא תישאר בבית הספר ותבוא איתי לחדר המורות ושם אני אלמד אותה איך לבאר את הכינים. היא, שירי, מאוד שמחה. במקביל התקשרתי אל חנה, אמא של אחת התלמידות הטובות בכיתה ואחת שידועה בקהילה שלנו כאשת חסד, שתמיד נכונה לעזור. סיפרתי לה על שירי ועל התוכנית שלי ולמה אני זקוקה לעזרתה. והיא הסכימה ולי לא היה איך להודות לה. למחרת החלפתי מקומות והושבתי את רותי, ביתה של חנה, ליד שירי. זה היה בהסכמתה של חנה כמובן, שידעה שמאותו יום עליה לבדוק את ביתה בשבע עיניים. הייתי מצוידת במסריק סמיך, מגבת נקייה ושאר אביזרים. אחרי הלימודים הסתגרתי עם שירי בחדר השירותים שבחדר המורות. שם יש כיור מתאים. התחלתי לחפוף את השיער של שירי. נכון, זה לא כל כך היה נעים, אבל אמרתי לעצמי שגם לבנות שלי היו לפעמים התקפות כאלו של קינים, שעד ששמתי לב הראש היה כבר מלא. דמיינתי ששירי היא אחת מבנותיי. חפפתי בעדינות עם חומר מתאים, אחר כך בשמפו ריחני ובהרבה מרקח. לימדתי את שירי להסתרק היטב בלי לקפח שום שערה. אמרתי לה שמהיום זה הסוד שלנו. היא מסתרקת כל בוקר וכל ערב ולא מדלגת על אף פעם. נתתי לה את הערכה במתנה ואת המגבת שהבאתי מהבית זרקתי לפח. למחרת הבאתי ציוד חדש כי הקודם כבר נשלח לבית של שירי. בסוף יום הלימודים שוב הלכנו לחדר המורות ושוב חפפתי לשירי את הראש בצנאה. אמרתי לה שלהיפטר מהכינים לוקח הרבה זמן ומדובר בהרבה עבודה ולכן נמשיך לסרק לפחות 3 פעמים ביום. פעמיים היא ופעם אני. בתוך שבוע הייתה הטבה ענקית. אפילו הבנות בכיתה כבר שמו לב שלא רואים על שירי כינים. גם כיוון שרותי, שהייתה תלמידה אהובה, ישבה לידה ולא התרחקה וגם תלתה את המעיל שלה ליד המעיל של שירי, הבנות חזרו להתקרב אליה והפסיקו להיזהר. המשכתי ככה שהראש של שירי היה נקי לחלוטין. אבל כיוון שידעתי שבבית שלה של שירי לא ממש שומרים על היגיינה, לא הפסקתי לגמרי, אלא הגדלתי את המרחק בין הסירוקים עד שהייתי בטוחה ששירי יסודית ושומרת על ראשה היטב. האמת שיכולנו להפסיק פה את הסיפור כי זה כל כך מרגש וכל כך לא מובן מאליו ובאמת צמרמורת, איזה מורה ואיזה... זה נקרא להגדיל ראש ולקחת יוזמה. וואו, זה, אוקיי, בואו נמשיך. מהר מאוד הראש של שירי נוקה היטב, ועברתי לשלב השני, תקשיבו טוב. הבאתי לבית הספר מגהץ, קרש גיעוץ וחולצות של בעלי שדומות לחולצות בית הספר. לימדתי את שירי לגהץ. הסברתי לה איך תולים חולצה אחרי גיעוץ, כדי שהיא תוכל לגהץ כל לילה את חולצת התלבושת שלה, שבינתיים הייתה נראית כמו סמרטוט. שירי הייתה ילדה חכמה מאוד. מהר מאוד היא ראתה את ההבדל ושמחה על העצמאות והיכולת החדשה שלה. אחרי שבועיים סיפרה לי בגאווה שאימא שלה שמה לב שהיא יודעת לגהץ וביקשה ממנה לגהץ לאבא חולצה לשבת. שבועיים אחר כך התברר שאימא של שירי למדה לגהץ לבד. באותו שלב שירי כבר למדה לגהץ את חצאית הכפלים של התלבושת. המשכנו בשאר פריטים של תשומת לב, כולל גרביים מרושלים, סירוק יסודי לקוקו יציב, וכן הלאה. לדאבוננו, החיים של היום מבוססים הרבה על חיצוניות. שירי היא אחת הילדות האיכותיות ביותר שפגשתי, אבל המראה המוזנח שלה גרם לחברותיה להתרחק. עד התקפת הכינים, הם לא ממש התחברו אליה. לא הזמינו אותה אל ביתן, ולא אל המשחקים בהפסקה. היא הייתה צריכה לפלס את דרכה לבד, ולא היה לה שמץ של מושג שהבנות, ולא רק האיסטניסטיות בהן, לא רצו בקרבתה בגלל המראה שלה. אבל מהרגע שהיא למדה לקבל אחריות על גירוש ההזנחה שבה בוססה כל המשפחה, והתחילה להיות נקייה ומסודרת, החן הטבעי שלה בא גם הוא לידי ביטוי. היא התחילה לקבל מעמד בכיתה. עקבתי אחריה עד שסיימה את כיתה ח'. מרגע שהבינה כמה חשוב להיות נקייה ומסודרת, מרגע שחשה את ההבדל בצורה בה היא התקבלה בעולם קודם ואחר כך, היא, שירי, קיבלה אחריות על חייה. וגם כמו שהבנתי הרבה, על אחיותיה. היא הצליחה מאוד בחיי החברה ובלימודים. הקשר איתה עבד במרוצת השנים, אבל אני יודעת שהיא נשואה ומגדלת משפחה ברוכה ומטופחת במיוחד. אולי פיצוי על מה שלא היה לה. מורות, גננות, אמאות של תלמידות, שכנות, חברות, פיקחו עיניים, ואני אומרת עוד יותר את הלב. לפעמים המבט שלכן, ההבנה שלכן, ואולי גם פעולה כזו או אחרת, יכולים להציל דורות. נכון, אפשר וקל להתעלם, להגיד זו לא חובתי, לא לשים לב, להעביר הכל כפישהו ולהמשיך הלאה. אבל איזו תחושה נפלאה יכולה להיות לכן, אם בזכותכן ילד אחד או ילדה אחת ירגישו טוב יותר. בין כה וכה החיים שלנו עמוסים, בנויים מתפקידים ותתי תפקידים ומיליון משימות. ממילא אנחנו מתזזים בין אין ספור מטלות. תוסיפו, אכפתיות. וקצת נשמה, ותצילו נשמות, אמיתי, בלי מליצה. ואם אתן תצילו ילדה אחת מהזנחה, או מכל בעיה וקושי אחר, אזי לו כל יציאתי לפנסיה הייתה, כדי שאספר את הסיפור הזה בשעת פנאי, דייני. תודה לך, מורה יקרה ואהובה ומדהימה. כמה זכויות, כמה זכויות. זה באמת לא להציל רק את הילדה, זה להציל את כל הדורות שיבואו אחריה. אמנם זה סיפור על קינים, אבל אני ממש התרגשתי.